veio
שלישי.
ערב ראש השנה תשע"ה. שנת עילוי הנשמות. אנחנו אוטוטו נכנסים ליום הדין. אני רוצה לספר לכם, כרגיל נפתח בסיפור שממנו אפשר אולי ללמוד מה קורה איתנו, איפה אנחנו נמצאים. וניקח רק בדרך המשל, רכבת שנוסעת מתל אביב לבאר שבע, מצפון לדרום. עולה בדרך כרטיסן, ועובר בין הנוסעים לאסוף את הכרטיסים לוודא ששילמו על הנסיעה. ואחד מגיש לו את הכרטיס, הוא מסתכל על הכרטיס ואומר לו, סליחה רגע, אדוני, לאן אתה נוסע? לאן אתה רוצה להגיע? אמר לו, אותו האיש, אני רוצה להגיע לחיפה. אמר לו, הכרטיסן, תשמע, יש לך טעות. אתה טעית בכיוון. אתה צריך לנסוע בכיוון ההפוך. מתל אביב לחיפה, ומתל אביב לבאר שבע. תסתכל עליו האיש, אמר, מה הבעיה? אין שום בעיה. אני מיד פותר את העניין. והוא מסתובב עם הפנים לכיוון באר שבע, לכיוון חיפה. אתם מבינים מה הוא יגיע, כן? לבאר שבע. מי שהפנים שלך לכיוון חיפה, לא לוקח אותך לחיפה. כשאנחנו נוסעים ברכבת הזו שנקראת רכבת החיים, אנחנו מגיעים הרבה פעמים להחלטות, מספיק. בוא נשנה כיוון, באמת דק. אני רוצה לשנות כיוון. אבל של החיים, של הדברים שהם לא בסדר, אני רוצה לשנות, אני רוצה להחזיר בחדרה את עצמי למקום הנכון, אבל באמת, מה זה שינוי כיוון? מה זה בעצם הרעיון או הביצוע של לשנות כיוון? או ניקח את זה לימים שלנו, מהי בעצם חזרה בתשובה? מדברים על זה כל כך הרבה, לחזור בתשובה, לחזור בתשובה, מה זה? מה זה אומר חזרה בתשובה? בעלי המוסר לימדו אותנו כלל מאוד מעניין. כשאני הולך לאן שאני רוצה להגיע או צריך להגיע, לא משנה מה המרחק ביני לבין הנקודה הסופית שאליה אני צריך להגיע. זה לא משנה. זה יכול להיות מאות אלפי קילומטר. אבל כל זמן שאני הולך אל הנקודה שהיא הנקודה הסופית, אני בדרך. כלומר, כל מעשה, כל מילימטר, כל סנטימטר, כל מטר, כל פעולה שאני פועל לחזור, לשוב אל האמת, אל הקדוש ברוך הוא, גם אם זה משהו קטן, אבל אני מתמיד בו, אני בדרך הנכונה, אני בדרך התשובה. משום מה ישנה טעות שאנשים חושבים שתשובה היא רק כאשר עושים תשובה על הכל. זה לא נכון. אי אפשר לעשות תשובה בבת אחת על הכל. אפשר להתחרט על הכל, אפשר להצטער על הכל, אבל לעשות בפועל שינויים זה קשה לעשות על הכל. גם לחטוא לא חטאנו הכל בבת אחת. חטאנו, שמנו, בגדנו, לאט לאט. פה, שם, אספנו את זה לאט לאט. גם החזרה, התשובה אל נקודת ההתחלה שלפני המעשה השלילי, היא גם כן צעד אחר צעד. אבל העיקר זה שאני הולך לאן שאני צריך להגיע. אם הסתובבתי ברכבת לכיוון צפון ונוסע דרומה, אני לא עושה כלום, אני נוסע דרומה. הרכבת מוליכה אותי דרומה ולא צפון. הימים האלה, הימים האלה של ראש השנה, חודש אלול שמסתיים, ימי הסליחות, ראש השנה, יום הדין, עשרת ימי תשובה, כלומר זה לא עשרת ימי תשובה בפועל, זה הימים שבין ראש השנה לכיפור, כי ראש השנה הוא הראשון לעשרת ימי תשובה. יום הכיפורים הוא העשירי, מאלף עד יוד, בתשרי לעשרה ימים. הימים האלה ימים מיוחדים, ימים שבהם הקדוש ברוך הוא נתן לנו, איך נקרא לזה? למה אני אקח את המילה? הזדמנות מיוחדת שחבל לפספס אותה, ועל מנת שנבין מה פירוש חבל לפספס אותה, אנחנו כולנו אולי שמענו, דיברנו, נזכרנו בכיתה ט' במסילת ישרים יש משל, ואני אקח אותו לעניין שלנו, לבנים שלנו. במדינה אחת נתפסו כמה מהאנשים הכי קרובים למלך כשהם עוברים על החוק. עצרו אותם ולקחו אותם לבית הסוהר. ממתינים למשפט. איכשהו הידיעה הזו מתגלגלת אל המלך ואומרים לו שחבריו הטובים נמצאים בבית מעצר והם צפויים להישפט. המלך מאוד מצטער שזה מה שקרה, והוא מחליט לעשות סיור. לעשות סיור בבית המעצר. הוא הולך לבית המעצר. וכשהוא מגיע ליד התא שהחברים שלו יושבים, הוא מכניס את היד לכיס וזורק פתק פנימה. הוא ממשיך ללכת. אותם חבריו של המלך פותחים את הפתק וכתוב שמה, רבותיי, כל כך עצוב לי, כל כך קשה לי שאתם פה, אני מבקש מכם, תברחו עד הבוקר, כדי שלא נצטרך לשפוט אתכם. קשה לי, אני לא אוכל לשפוט אתכם. תברחו.
תשפט אתכם על זה דבר.
תברחו. טוב. החבר'ה רואים את הפתק, מכירים את כתב יד המלך, אומרים, איך אומרים? מצוות המלך, מתחילים לחפור. עד הבוקר, כבר החפירה מוכנה. והם מכניסים את הראש פנימה ובורחים. למחרת, מגיע מפקד בית הסוהר, כדי לקחת אותם לבית המשפט, ומוצא שם רק אחד, יושב. לוקח אותו לבית המשפט, אומר לו המלך, מה אתה עושה מתי? איפה יתר חבריך? אמר המלך, הם ברחו. אמר לו, אתה לא מתבייש? אתה, הייתה לך אפשרות לברוח. ואתה לא בורח? אתה מבין מה זה המשפט מול המלך? אתה לא מבין, אתה מזלזל בי. אז זה המשפט. כאשר הקדוש ברוך הוא נותן לנו חתירה, חתירה מתחת כיסא הכבוד, לעשות תשובה, ואנחנו ממשיכים כדרכנו, אנחנו מזלזלים בו. נתתי לך סיכוי, נתתי לך פתח, נתתי לך הזדמנות, ואתה לא מנצל אותו? אתה לא עושה עם זה כלום? זה הפגיעה, זה זום הכי גדול שאפשר להיות במי שנותן לך הזדמנות חיים. לכן בימים האלה שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לעשות מהלך במחשבה. ובמהלך במחשבה אומר, אני משנה כיוון. אבל לא רק בחשיבה אני משנה כיוון, אני הולך אליו. אז זה כבר לא משנה אם עשיתי תשובה על דבר אחד, על חצי דבר, או על פסיק מתוך הדבר. אבל אני הולך אליו. אני נוסע ברכבת הנכונה בכיוון הנכון. אז מה יעשה? איך עוזרים בתשובה? איך בפועל? ורבותיי, יש לנו עוד היום, מחר, ראש השנה בעצמו ניתן לחזור בתשובה. בשני הימים, בצום גדליה, בשבת תשובה, בימים שבין ראש השנה לכיפור, גם לכיפור. אלה ימים של תשובה. יש לנו הרבה ימים. ומה מיוחד הימים הללו? אני אגלה לכם את הסוד. תראו, תדמיינו לעצמכם שתי קבוצות כדורסל. כמה שחקנים יש על המגרש? חמישה. חמישה מכל קבוצה. והניצחון תלוי ברוב המקרים בחיבור, בכימיה, בעבודה המשותפת של כל חברי הקבוצה. אם יש שם קשיים או חוסר הבנה, חוסר תיאום, הקבוצה בדרך כלל תפסיד. תראו לעצמכם שיש קבוצה שעולה למגרש ומולה עומד שחקן אחד. לבד. הסיכוי שלו לנצח הוא לא סיכוי. הוא לא סיכוי. כל השנה שאנחנו רוצים לעשות תשובה, שאנחנו רוצים ללכת באור פני מלך חיים, שאנחנו רוצים ללכת בכיוון הנכון, אנחנו כמו שחקן בודד עם קבוצה. קשה מאוד. אומנם הוא צריך לעשות תשובה כל השנה, כל יום, אבל קשה מאוד. מתי זה קל? כאשר עושים תשובה בציבור. תעניות, תפילות, ביחד, אדיש את אחיו יעזור, וזה מסייע. לעומת זאת, בימים הללו, 40 יום שבהם משה עולה לשמיים לכפר על מעשי העגל. הימים האלה, הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים בחסידות, המלך בשדה. מה פירוש המלך בשדה? כל אחד יכול להגיש. כל אחד יכול לפנות. בימים האלה הקדוש ברוך הוא מקבל תשובת היחיד בלי עזרה של אף אחד. זה הזדמנות של פעם בשנה. פעם בשנה. אבל אתם זוכים, 51 זה לא 52. נותנים לך היום הזדמנות, איך תדע שנה הבאה ויתנו. עכשיו, זאת אומרת שהיום מי שהוא יחיד ועושה תשובת יחיד, זה מתקבל. לא צריך לעשות את זה עם ציבור, לא צריך לעשות את זה ביחד. לכן התורה אומרת לגבי מצוות התשובה, וזה קראנו רק השבת שחלפה לנו בניצבים האלה. כי קרוב אליך הדבר מאוד. ופיך הוביל ברוך לעשותו, ואומר הרמב"ן, זו מצוות התשובה. זו המקרה שמדובר עליו. הרמב"ן ופרשים אחרים מזכירים לנו שהמהות של תקיעת השופר ביום הזה היא לגרום לנו להיכנס למצב של לוחמה. היום יש לנו צבע אדום, בזמנם השופר היה כלי האזעקה. ולכן אנחנו תוקעים בשופר כדי להזכיר לנו שאנחנו בשעת מלחמה, מלחמת הקיום, מלחמת היצר, מלחמת התאוות, כדי להגיע לתשובה. התשובה למעשה, רבותיי, מתחלקת לשלושה מישורים. הראשון, מה דעתכם?
הבנה של הרבה.
בואו, אולי תתנו את זה רעיון. המישור הראשון של תהליך התשובה, מה? לא, זה הסוף.
להכיר בחטא.
אוקיי, איך אני מכיר בחטא?
מבין מה המעשה הראשון עשית.
לא, אתה עוזב את זה כבר השלב המעשי. עוד לפני המעשי.
מבין מה הבעיה.
רגע, בואו, אני אתן לכם את זה. לפני הצד המעשי. מה אני צריך קודם?
להבין שזה לא טוב. שזה לא נכון.
אוקיי, בוא נלך לעוד זווית. כל דבר בעולם שאנחנו עושים עובר שלושה מהלכים מתחילתו ועד סופו. הראשון, מה עושה? יפה, אני חושב על משהו. השני?
מצוין.
עוד לא.
כדאי או לא כדאי?
אחרי המחשבה מה בא? אתה חושב עוד משהו.
החלטה.
עוד לא, יש משהו ביניים. זה החלטה זה כבר...
לא, החלטה אם לעשות את זה לא.
לפני. מה? אז תחילו את זה במחשבה. השלב הביניים בין המחשבה לבין הביצוע. אני עכשיו רוצה לקנות בית, אני רוצה לבנות ארון, אני רוצה לקנות רכב, אני רוצה לקנות מחשב, אני רוצה לקנות כיסא. מה השלב הבא?
מעשייה.
אני הולך למי שמה? שמייצר, שבונה, שמוכר ב... מה אני עושה איתו? מה אני עושה איתו?
בובח.
אני בא לחנות עכשיו, אני עומד מולו וזה...
מבקש.
מדבר.
ומי אחר מה אני עושה?
מדבר.
מדבר.
עם מי?
אני מדבר. כבר יש מחשבה, יש דיבור, ואחר כך יש מעשה. אני מדבר עם המוכר. אני ראיתי את זה, אני רוצה את זה, מה אתה מציע? אני מדבר. ולאחר מכן אני קונה או לא קונה. כלומר, כרגע היא בשלב. בוא
נראה.
יפה, רגע. כלומר, יש לנו שלושה מישורים של התשובה. מחשבה קודם כל. דיבור, ואחר כך המעשה. שלושת המהלכים הללו זה למעשה התהליכים שכולנו עוברים כל החיים בכל דבר, אפילו אם נשים מלח על האוכל או לשתות משקה כזה או אחר. אנחנו פשוט חושבים, שואלים, רגע, יש קולה? יש קינלי? אנחנו מדברים, ורק אנחנו עושים. אפשר לקבל את המים? כלומר, כל דבר עובד בצורה הזו. כל דבר בחיים עובד בצורה הזו, אז גם בתשובה זה ככה עובד, כי זה חלק מהחיים. לכן האדם למצוא לעצמו, רבותיי, זמן שקט. ומה זה זמן שקט בימינו? זמן שקט זה אומר, בלי מחשב, בלי פלאפון, בלי טלפון, בלי שום דבר שיכול לגרום לו להסחת הדעת שלו מעצמו. לשבת בשקט. ברגע להפסיק את המולת החיים. ואחר מכן, להתבונן פנימה אל תוך תוכו, ולעשות חשבון נפש. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ומה אני נתתי בו. חשבון קטן. לא חייבים להגיע לאלף פריטים, ולא למאה אלף. אפילו פריט אחד. מה אני יכול לתקן, לשנות עכשיו? לא מחר ולא מחרותיים. עכשיו. מה הכי קל לי לקבל על עצמי כרגע? להפוך כיוון וללכת לכיוון. זה עדיין במחשבה. כיצד אני יכול להתקדם? ואתם יודעים מה אני אגיש? זה כמו תכנון, טיול, תכנון על מפה מנקודת יציאה לנקודת הסיום. איפה אני עובר בדרך? לאן אני רוצה להגיע? איפה אני אנוח? איפה יש מים? איפה יש צל? אדם שעושה את חשבון הנפש צריך להציב לעצמו מטרות קרובות, יעדים פשוטים שיוכל להגיע אליהם. כי אמרנו, סליחה שלי, כי אמרנו שההליכה בכיוון הנכון, גם אם יש מרחקים עצומים בינך לבין נקודת הסיום, אתה מה? לא שומע? אתה בכיוון. אם הרעיון שלנו זה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ואני עושה מעשה אחד שמקרב אותי, ואני מתמיד בו, אני הולך אל הקדוש ברוך הוא. זאת הדרך הנכונה. אם אני חושב ולא הולך בכיוון הנכון אלא ממשיך בדרכי, אני לא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כמו ברכבת, זוכרים? נסענו לבאר שבע ופנינו פנינו לחיפה. אנחנו לא נגיע לחיפה לעולם. גם אם עוד התכוונו לשלוט בחיפה. מילה, במובן הזה, אדם צריך אפילו לעשות רשימה. לא להשאיר את זה בגדר המחשבה. לעשות רשימה קטנה, שבבינונית כל אחד, מה שהוא מרגיש, מה שהוא חושב, מה שהוא יודע, שהוא מקבל עכשיו להפוך את פניו, את הליכתו, את כולו, בכיוון הנכון. זה המחשבה. דיבור. איפה בא לי לביטוי הדיבור פה?
בידוי.
אתה בחדר, מקום שקט, אין טלפון, אין טלפון, אין מחשב, אין שום דבר שיכול להוציא אותך מהשקט. בהסתכלות סוף סוף אל עצמך. בלי שכל מיני גורמים חיצוניים ישפיעו על היכולת שלך לחשוב. ולהתוודות לפני הקדוש ברוך הוא. רשימה מצויה. דעו לכם, כשאנחנו עושים וידוי ביום הכיפורים, הוידוי הגדול, הוידוי הגדול הזה נועד לאותם דברים שאנחנו עברנו עליהם ושכחנו אותם. אנחנו לא זוכרים, לכן הם נאמרים בצורה כללית. אבל ההלכה על הוידוי, מי שיודע שהוא עבר עבירה פלונית, הוא חייב להתוודות עליה שם, להוסיף אותה לטקסט.
אבל אם אתה לא זוכר הכל.
מה אמרתי? רק מה שאתה זוכר. על הכל, על הכל, זה הכללי. כל עבירה שאתה זוכר, כן? תזכיר, על חטא שחטאתי לפניך ב... מה שאתה יודע.
בכל שנה.
בלי קשר לטקסט.
אומרים את זה בקוץ.
בשקט. כמו שאתה אומר בשקט את כל המילואים. זאת אומרת שלמעשה, אם אדם לא מתוודא על חטאיו המוכרים לו, לא באופן הכללי כמו כולם, אלא באופן הפרטי, הוא לא מתוודא על חטאיו, כמו שצריך. הוא חסר. לכן, האדם צריך להזכיר בפה, להשמיע לאוזניו בלחש שהוא ישמע, שהוא יתוודא באותו מקום שהוא יושב בשקט שם עם עצמו, כלומר, רבינו מלכנו, חטאתי לפנינו, וכך וכך וכך, זה הדיבור. ולמה בכל? כי כל מה שאנחנו קוראים בעיניים בלבד, נשכח. או כולו, או כולו, כן. נכון, אמרתי עכשיו, ביום הכיפורים, ובימים שבין לבין, ביום סליחות. יש בידוי גם ביום יום, שאתה מתוודע שם בבגד, בבידוי הקצר. אם הוא יודע משהו שהוא עשה את פה לא בצד, הוא צריך להתוודות שם. כאשר הדברים נאמרים בפה, יש להם גם השפעה על הנפש. אדם שומע, הוא משפיע לעצמו. איפה שהוא זה אמור להיות בשבל, זה אמור ליפול. הדבר האחרון, המאוד קשה, ולא קל, זה להתמודד התמודדות מעשית. ההתמודדות המעשית היא באמת כמו שאמרתם, קודם כל, לעזור. זהו, אני לא ממשיך. ולאחר מכן, בא השלב של החלטות וקבלות לעתיד. אבל אני רוצה להגיד לכם, שתדעו, באופן נחרץ אני אומר את הדברים, שתדעו, כל קבלה שאדם מקבל על עצמו, אפשר את אני רוצה לראות. רגע, כל קבלה שאדם מקבל על עצמו, שלא ייבהל לקבל על עצמו דברים אמיתיים ולהתחיל לעבוד עליהם ולעשות אותם, למרות שאני מבטיח לו שהוא ייפול. אני אומר לכם את זה בהבטחה גמורה. כל קבלה שקיבלתם ותקבלו על עצמכם כל החיים. יהיו נפילות, יהיו קטעים או חלקים קשים, מייאשים, שתרגישו שאתם מה קורה פה, קיבלתי ואני לא מצליח להתמין. זה לא בסדר. אבל תעצור ותמשיך הלאה. לא להיבהל מהנפילות. פסוק אומר שבע יפול צדיק וקם, זה פסוק שאפשר להשתמש בו להרבה דברים. אבל ענייננו, שבע יפול צדיק וקם, עולה שאלה גדולה מאוד על הפסוק. אם הוא כל כך הרבה פעמים נופל, איזה צדיק זה? זה צדיק זה? זה לא צדיק. תראו לעצמכם שבן אדם עובר על עבירה מסוימת שבע פעמים, הוא כבר יכול לטעון טענת שוגג? אני לא בטוח. שבע פעמים? זה כבר הרגל, אין פה שוגג.
הוא עשה את זה כמה פעמים בלי לחשוב.
לכן, הקושייה היא איך אתה קורא אותו צדיק. התשובה, כן, הוא צדיק. כי כל פעם ופעם כשהוא נופל, הוא באמת מתחרט מכל הלב, מקפל על עצמו, מתמודד בצורה יותר טובה. זה שהוא לא הגיע לרמה הגבוהה ביותר של ההצלחה, לא משנה את העובדה שהוא צדיק. כן, צדיק אשר יעשה טוב בארץ, ולא יחטא, רואים את ההמשך? אין מציאות כזו. רבינו הרשש, אני לא אלמד אתכם, אני רק רוצה להראות לכם, באמת לי משהו מקוצר, קצר קצר. רבינו הרשש, היה מקובל אלוהי גדול, כולנו מכירים, יש לרבותינו המקובלים שאמרו שהוא גלגול נשמה של רבינו הארי. ומה זה? אני רק ככה מראה לכם את הטבלה הזו. הטבלה הזו מייצגת את כוונות של תפילת, של תקיעת השופר ביום הראשון. משהו קטן שכזה נחמד, לא מסובך למי שיודע. אני רבינו הרשש בסידוריו עם כל הכוונות, הוא מסדר כוונות מיוחדות. אחי רבנו הארי, אבל למה? לעשרת ימי תשובה. וחלקם שונות מהכוונות הרגילות של כל ימות השנה. למה? מה פתאום צריך לעשות שינוי? יום ראשון זה יום ראשון. שבת, יש את הכוונות כמו כל ימות השבוע, למעט מקומות מסוימים, שזה עניין של השבת. אתם יודעים למה? אומר רבינו הרשש, כך מובן מדבריו, שהימים האלה הם ימים שונים לחלוטין מכל יום אחר בשנה. כלומר, כל יום מהימים הללו יש לו שפע מיוחד פרטי לאותו יום. אומר הרשש, אני אגיד את זה אולי במילים שלו, ארבע מילים, כמים הנובעים טיפים טיפים, כלומר כמו מים שיוצאים ממעיין טיפה מאוד טיפה. בימים הללו זה הפוך. כל השנה הכל יורד טיפה טיפה. בימים הללו שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כותב רבנו הרשש, נפתחים ארובות השמיים. זה לא טיפה, זה גשמי ברכה עד בלי די. אז אם כן, מה מוטל עלינו? מה מוטל עלינו בפועל לעשות כדי לקבל את השפע הזה? רבותיי, אפשר רגע, תודה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה דבר טבעי לחלוטין, שגם אתם בעצמכם הייתם פועלים כך. שאם היה לכם בקבוק שתייה ומישהו היה רוצה מכם שתמכו לו לשתות, הייתם אומרים לו איפה הכוס? אתם לא הייתם שופכים לו את המיץ לתוך הידיים שלו, הייתם מחפשים כלי. ואנחנו צריכים להכין כלים לקבל את השפע. אם אין כלים, השפע הולך לאיבוד. אי אפשר לקבל אותו. כן.
יש גם משהו, מדרש
חסידי. זה לא נכון, כי אני לא שומע.
יש איזה משהו חסידי שאומר שצריך כדי לקבל את השפע, שהשפע אין משמיים, צריך לפתוח את היד, לתת צדקה, לתת צדקה. אם הרב יד גבור, מחזיק את הכסף רק, השפע לא יכול להיכנס.
יפה. אז עכשיו נכנסת לי איזה ממחשבה שאופ קפצה לי על הראש. יש לנו מצווה כשאדם יוצא מחוץ למחנה לעשות צרכים, אני רוצה בדיוק, צרכים גדולים. כתוב שאדם צריך שיהיה לו כלי חפירה. יהיה לו צמוד איתו, בתיק, בתרמית, שאם הוא יוצא החוצה, זה צריך גדולים, הוא חופר. עושה מה שהוא צריך לעשות כדי טיפור וצריך לחסות. ולמה? והיה מחניך הקדוש. אז כתוב שם, ויד תהיה לך על ידיך. מה זה היד? מה זה המושג יד? כאשר אדם נמצא בחוץ, כאשר האדם יוצא מחוץ למחנה הקדושה, על ידי מעשיו, על ידי כך שהוא פעל באופן הפחות נכון, באופן הפחות ראוי, ולא עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, גם שם, מחוץ למחנה הקדושה, מה יש לך שם? יד. הקדוש ברוך הוא מושיט לך יד. גם אם אתה רחוק, כי אין אצל הקדוש ברוך הוא מושג רחוק או קרוב, כי אצל הקדוש ברוך הוא כבר אמרנו, אין אצלו מושגי זמן, מרחק, ומעל הכל, זה בא מאיתנו. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו כל הזמן. השאלה כמה מסכים מבדילים אנחנו שמים בינינו לבינו. בואו נכין את הכלים. בואו נכין את הכלים, כמו שהזכיר פה אליהו, את הרעיון החסידי, על ידי מעשים שהם מקרבים אותנו במסילה, ברכבת, בכיוון הנכון, לצדקה. זה חסד, והדבר הראשון אני מזכיר, המקום לעשיית צדקה וחסד איפה הוא? הראשון, במקום הראשון איפה? בביתך, כי אני אהיה עירך קודמים, וצדקה לא משמעותה רק כסף, גם משמעותה מילה טובה, חיוך, זה גם חסד, זו גם צדקה, ולעשות את החשבון הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. אז אני לא מדבר אליכם, ברוך השם, תודה להם. אני יכול להגיד שמה שאני רואה, זכיתי ללמד תלמידים שמקיימים בפועל. לא. דברי הרב לצד. הרב קוק אומר, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, ברוך השם, אתם לא קובלים על הרשעה. ברוך השם, כל אדם מוסיפים והולכים, בצדק. אבל אני מדבר על עצמי. להכין את הכלים הנכונים, הראויים לקבל את השפע. רבותיי, אני אתמול שדיברנו על ה-51 ו-52, אני רוצה להגיד לכם, כשנסעתי הביתה, לא היה לי שקט. אני כל הדרך מצאתי את עצמי, מתעסק, עם 51-52. נתתי לי רגע. מה שהיה בשנה שעברה היה, אבל חלפה לשנה, ואני לא יודע אם אני נמצא במקום שצריך להיות. אז נכון ש-50 וכך שנים אני, ברוך השם, חי, קם, כל בוקר, פועל, עושה. אבל אני אומר לכם, ממקור ראשון, לא מה איתו. רבותיי, יש בורא עולם, יש בית דין של מעלה. והבושה שהאדם מרגיש כשהוא עומד בפני בית הדין של מעלה, כל האיסורים של העולם הזה, זה בדיחה. רק תחושת הבושה. זה דבר נורא. אין לנו מילים בשפה העברית המדוברת להסביר, להעביר את התחושה שאתה עומד בפני בית דין של מעלה ואתה חשוף לחלוטין. עם מה שאנחנו מתביישים פה, זה שום דבר, זה לא נחשב. מול הבושה, אותה עובד ושואלים אותך, מה המעשה הזה אשר עשית? תסביר. וההסברים, הם צריכים להיות הסברים אמיתיים, לא 99.99. זה מושלם, הסבר מושלם. יש, תסביר. אין, תתבייש. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הימים האלה, חתירה, חתירה מבית הכלא, מתוך בית הסוהר הזה של היצרים, מתוך בית הסוהר של התאוות, מתוך בית הסוהר של חיי השגרה, מתוך בית הסוהר, כשאנחנו סגרנו על עצמנו, ואומר לנו הקדוש ברוך הוא שיהיו בנים שובבים בימים האלה, מי נשאר בפנים? מי נשאר שם? אדם נברח! אז בואו נגדיל את הכלים. בואו נרחיב את המעשים הטובים. בואו נאהב אחד את השני. בואו נעשה שלום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והמקום הראשון לעשות שלום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא הוא קודם כל וראשית לכל וקודם לכל שלום בין אדם וחברו. לחבר את עצמנו אל הציבור, אל הכלל, לדאוג בדאגת הכלל, להצטרף לצער הכלל, לעשות תשובה כוללת של עם ישראל, ומשם לבוא אל הצער העצמי שלך, על העניינים הפרטיים שלך מן הכלל אל הפרט. איך? כמו שהסברנו, ובזה נסיים את השיעור הזה. מחשבה, בהתבודדות, אבל באמת התבודדות. ניתוק מכל גורם שיכול להפריע. קחו שעה היום, שעה, מחר, לפני כל שנה. להתנתק באמת מכל העולם. שב לך בשקט, קר לך דף, בלי כתיבה, תעשה רגע רשימה מה הקדוש ברוך הוא רצה בשנה שחלפה ממני, הכל ידוע, ספרי הלכה פלוסים ובניכם, ומה אני זוכר, בלי לפתוח ספרים, בלי להתחיל להעמיק או כמו שהחבר קוראים, בלי לחפור בפני השטח, מה מיד עולה שאני לא בסדר. על זה לעבור בשלב הגידול, להתוודות שם בחדר, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך וכך, ואני מצטער! אפשר להוסיף תפילות, אפשר להוסיף מאמרים, מה נעשה, סייע בידי, אני רוצה, ולקבל. אפילו דבר אחד. וכמו שאמרתי, תזכרו רבותיי, גם הדבר הזה יש סיכוי טוב שתפלו בו במהלך החיים. אבל לא נורא. נפלת, תקום, תמשיך. תשב ויפול צדיק לפני. אני רוצה לברך את כולנו, אתכם בוודאי, בידוע, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, מה נעשה בראש השנה, ספרם של צדיקים גמורים, ספרם של רשעים גמורים, ספרם של בינוניים. ובידוע שצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים כבר בראש השנה. ספרם של רשעים גם כן. ספרם של בינוניים, ממתינים להם לראות מה הם יעשו בין ראש השנה לכיפור. איך הם יעברו את הימים הללו. אז אני מרשה לעצמי אולי קצת בחוצפה, כי בינוני זה מישהו שיש לו עבורות וזכויות שווה בשווה. אז אני אהיה קצת חוצפה, אז אני חושב שאני כנראה בינוני, אבל אתם צדיקים גמורים. לכן, גם צדיק גמור, מצד העניין, מצד הרצון שלא להתקרב לשם, הוא בודק את מעשיו. כי צדיק השם בכל דבר, בכל דבר. אז אתם בוודאי קל לכם לעשות את הבדיקה הזו, כי באמת אין לכם הרבה דברים לשפר. אבל תעשו את זה. ותתבלנו שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, הבינוני, לעשות את החשבון כפי שצריך, ונברך את עם ישראל, אתכם, את משפחותיכם, בכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, שנה של שלום בין אדם לחברו ובין אדם למקום, שנה של הארה גדולה, שנה ששפע רוחני הולך וגובר עד שנזכה לראות באורו של משיח בא וזורח עלינו במהרה בימינו, אמן. שנה
טובה.